רדיו סול, רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
נקודת השוויון 365, אני נורית בן דורי שם טוב. התוכנית שלנו עוסקת בקידום שוויון מגדרי, למרות שהיום אני מרגישה שלעסוק בשוויון מגדרי זה כמו לחבוש פצע באצבע, כשכל הגוף קרוע לגזרים. ושוקי, אל תתערב, עכשיו אני מדברת.
יש לנו פלסטר.
אז אני מרגישה שזה קצת, שאנחנו נמצאים במצב חירום, ושהגוף כולו קורס, ואני אהיה חייבת לדבר על זה גם במהלך התוכנית היום. בינתיים אני רוצה להזמין אתכם להזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו, www.radiosol.co.il, ודרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול, שזמינים בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים, שמספרו 053-807-1213. והיום נמצאת איתנו אורחת מכובדת, טליה אילן, מנצחת על תזמורות. זה לא היה ברור כל כך שכתבתי ששם התוכנית מנצחת בעולם של מנצחים, זה נשמע נורא שוביניסטי, אבל מנצחת תזמורת, זה מנצחת
העולם
תזמורת.
העולם עדיין שייך, כן, לגברים, okay. אז זה נכון.
אז מנצחת ועורכת מוזיקלית בכאן כל המוזיקה, נשואה למנצח הסיני, ינשו?
ינסו, כן.
ינסו.
אני חושבת שהוא יותר נשוי לי, אבל בסדר, כן, אני מרשה לך להגיד את זה
טוב. שתי בנות, כלבה, שישה חתולים. תליה בוגר אצל מיילין, למדה כלכלה, וגם ניצוח אצל מנדי רודן באקדמיה למוזיקה בירושלים. ניצחה כבר על רוב התזמורות בישראל, לרבות התזמורת הפילהרמונית הישראלית, ניהלה את תזמורת הבמה הישראלית ואת תזמורת הקמפוס. היום מנהלת את אנסמבל בוגרי תזמורת צה"ל. מנצחת על תזמורות מובילות בעולם. מנחיכה מוזיקה שהולחנה על ידי מלחינות נשים, ופועלת בכל הדרכים שבידה כדי לקדם שוויון מגדרי.
נכון.
שלום, טליה.
בוקר טוב, נורית, איזה כיף להיות כאן, ותודה רבה להזמנה. ואני רוצה גם להודות למיכל טל, שהיא המליצה, הפסנתרנית המהממת והחברה.
לגמרי. הטובה. ואני רוצה להודות לאורקה, שחיברה ביני לבין מיכל טל, ובאמת חיבור בין נשים נהדרות ישראליות. אבל אני חייבת להתחיל ולפתוח ברפורמה המשפטית. נכון, יש בעיה במערכת המשפט, נכון, יש בעיות בפרקליטות, אבל צריך לפתור את הבעיות האלה ולא לחוקק חוקים שהולכים לעבור עכשיו, שזה רפורמה גאונית, אני חייבת להגיד, רפורמה גאונית, אם המטרה שלה היא להפוך את המדינה שלנו ממדינה דמוקרטית למדינה טוטליטרית, לדיקטטורה. כי זו רפורמה שסוגרת את כל הפרצות, את כל הדרכים שבית משפט עליון יכול לפקח על המדינה, על החוקים של המדינה, על, על השולט. והיום זו המחאה הגדולה, כי היום אני מבינה שחוק אחד כבר עבר, והרעיון הוא שהחוקים האלה, זה סדרה של חוקים, אנחנו, אפשר להסתכל בוויקיפדיה בדיוק מה זה הרפורמה המשפטית הזאת, זה סדרה של חוקים שבעצם מבטלת את הצביון הדמוקרטי של מדינת ישראל, כי היא מבטלת את בית משפט העליון, שהוא הרשות השופטת.
היא מבטלת את הכוח שלו, הוא כאילו יהיה שם, אבל לכאורה, בעצם לא יהיה לו שום
כוח. נכון, לא יהיה לו שום כוח, הוא לא יוכל לפסול חוקים, הוא לא חוקים שהם הם כנגד המיעוט, הוא לא יוכל בעצם לעשות שום דבר שנעשה שלא כנגד החוק, כי לא יהיה לו שיניים, ובעצם
כלומר, יהיה אפשר לחוקק חוקים לא מוסריים, ולא יהיה מי שיגן על האזרח הקטן מפני חוקים נוראים וקשים.
נכון, אפשר יהיה לחוקק חוק שאומר, במדינת ישראל לא יהיו יותר בחירות.
גם.
הממשלה נכון. עכשיו ימנית, אין יותר בחירות, הממשלה הזאת תישאר לנצח. אפשר יהיה לחוקק חוק, חוק יסוד, שיקראו לו חוק יסוד, והיום לחוקק חוק יסוד צריך רוב של 61, ולשים למעלה את הכותרת חוק יסוד, ולקבוע בחוק שבית משפט עליון, בגץ, לא יוכל לבטל חוק יסוד. אז אין לו שיניים, וחוק נוסף שהם רוצים לקבוע שבית משפט עליון, בשבטו בהרכב של בגץ של 15 שופטים, הרכב מלא, יוכל לבטל חוק לא חוקתי, שהוא נוגד חוקי יסוד, ברוב של, בפה אחד, ברוב של 15, בלי אף מתנגד. וגם, אם הוא יפסול את החוק הזה יכול לחזור לכנסת, והם מחוקקים את פסקת ההתגברות, שתגיד, אני מתגבר על פסילת בגש, ומחוקק את החוק הזה מחדש.
ברוב קטן.
ברוב יחס, רגיל.
כן, ברוב רגיל. רגיל, ולא רוב מיוחד. כן.
נכון, ולא סתם נשיא המדינה אתמול הציע הצעה, הצעת פשרה לצורך הידברות, שכן מטפלת בכל מיני נושאים, אבל לא שומטת את הבסיס מהמדינה הדמוקרטית הישראלית. ואני חושבת שלמרות כל הדברים, כל המחדלים שיש בכל הרשויות, אפשר לטפל בהם נקודתית, לא צריך לשפוך את התינוק עם המים.
כן, אני קצת חושדת שהמניעים לרפורמה הזאת הם לא כאלה טהורים, לכן אנחנו צריכים להבין למה זה בא כל כך בבהילות ובמהירות ובבזיזות, דבר שלא קרה קודם, כשאותה ממשלה הייתה קיימת לא רק, רק לפני, עד לפני שנה וחצי.
לא רק שלא קרה קודם, גם קודם, רק שמענו את ביבי משבח את מערכת המשפט, ומדבר על הדמוקרטיה הנפלאה ועל מדינת ישראל.
ומדבר על החשיבות של בגץ.
ועל החשיבות של בגץ, נכון. ואיך אנחנו בזכות בגץ, לא מדינת, לא מדידת דיקטטורה, והכל התהפך. וכן, נכון. אני כמי שמלמדת גישור באקדמיה, אני מלמדת שלאנשים יש אינטרסים נסתרים. והחוכמה שלנו לגלות את האינטרסים הנסתרים, כי מהאינטרסים הנסתרים אנחנו נגלה את הפתרונות.
אני מאוד אוהבת את הגישה שלך, כי אני חושבת שהעולם מסתובב סביב האינטרסים הנסתרים, והנסתרים האלה זה שם המשחק, בגלל שדרך הדברים הנסתרים אנשים עושים עוולות לאחרים, אבל מראים את עצמם כאילו הם בסדר.
וזה מה שקורה עכשיו.
אבל זה קורה גם לא
קורה
רק עכשיו,
תמיד.
זה כל הזמן.
לא, אבל עכשיו זה נוגע בנו, כשכל אחד עושה את זה לעצמו. סבבה, זה החיים שלו, אבל עכשיו כשזה נוגע בכולנו, אני לא יכולה לישון בלילה. תכלס,
נכון, אבל אולי בעצם קצת מגיע לנו, כי אם אנחנו השלמנו עם כל מיני עוולות אחרות שעד עכשיו נתנו להם להתקיים, אז אולי זה העונש שמגיע לנו שעכשיו זה יקרה לכולנו. ואולי עכשיו אנשים יתעוררו כשזה גם, הם מרגישים שזה נוגע להם, כי עד עכשיו למשל, הסיבה שאני כאן, זה הנושא המגדרי, ואני חושבת שהעוולות שקורות נגד נשים, שזה משחר ההיסטוריה כמעט, אבל גברים מתעלמים מזה ואומרים, כן, זה לא אני, אני לא עשיתי שום דבר.
אני בסדר.
אני בסדר, למרות שאני בעצם יכולה
אני מתנגפה לאשתי.
בדיוק, כן.
מרביץ לה רק פעם ביום.
בדיוק, כן. והבת שלי, כשהיא תרצה ללמוד מקצוע שאין בשליטה גברית, אז אני כבר אדאג לה, אבל כאילו כל השאר זה בסדר שלא נותנים להן, או אני, אז כל אחד חושב שלעצמו הוא יצליח לדאוג, אבל לא מסתכלים על החברה הכללית ומה שקורה שם, ואני חושבת שאולי זה קצת, שוב, קצת מגיע לנו. לא שאני רוצה לחיות במדינה הזאת, בצורה הזאת, כמובן שלא. אבל שוב, אני אומרת, לכל דבר יש לפעמים את המקום שאולי צריך לנער אותנו קצת.
תקשיב, כשאת אומרת קצת מגיע לנו, זה עניין של מודעות. לא, את יודעת, עד שהדברים לא על השולחן ולא רואים אותם, הרי אנחנו יודעים שההתחלה לשינוי, ההתחלה לפתרון, זה להבין שיש בעיה.
אז זהו, מה שאת אומרת...
ויש פה בעיה שלא מבינים שיש בעיה.
אז זהו, שאני לא, אני לא, אני לא מסכימה עם התמימות הזאת, בגלל שאנחנו כפמיניסטיות מעלות מודעות בצורה מאוד אובססיבית, ואני מקבלת תשובות מאנשים לכאורה נאורים, שאני רואה שהמודעות זה לא הבעיה שם. כי אנחנו מעלות את התודעה, אנחנו מביאות נתונים, ועדיין אנשים אומרים לנו, אבל ככה וככה, וממשיכים לשמר את הפטריארכיה. אז סליחה, מודעות זאת לא הבעיה. זאת קצת התעממות.
זו
גם
בעיה. זו נכון. חלק מהבעיה. אבל עדיין...
כבר פחות. כבר אי אפשר להגיד. גם כשיש מודעות... כבר אי אפשר להגיד שאין...
אין שינוי של הסימפטום.
כן, נכון.
הבנתי. טוב, תקשיבי, זה התפקיד שלנו פה. בגלל זה אנחנו פה ולא צועקות בירושלים.
זהו, אז מה שאני כתבתי לכל החברים שלי במדיות, זה שאני אמנם כל הלב שלי בהפגנות ושהייתי צריכה להיות שם, אבל גם החזית הזאת שאנחנו מדברים עליה היא גם חזית וגם צריך לא לקפח אותה ולתת לה את המקום שלה, ואם קבענו להיום אז זה יהיה היום.
וכן, ואני חושבת שלהסביר את העניין, ויש אנשים שבאמת לא מבינים, כי, לא כי הם לא יכולים להבין, כי פשוט הם לא מתעמקים ומאמינים במה שהם שומעים. ולהסביר, אני חושבת שזה יותר חשוב מלהיות נוכחת בכנסת ולצעוק. לפחות אני, אם אתה רשת הנפוצה שלי, לא בנויה לצעוק ולצעות בכנסת. אני בנויה לדבר. אז בואי נדבר על שוויון.
כאילו, את מדברת על משהו שעדיין לא קיים, ואנחנו שואפות אליו.
אנחנו שואפות אליו, כן. כן, הנה, שוקי התקן אותי שהחוק שעבר בכנסת זה החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ויש עוד כמה חוקים, ואני מקווה שלפחות לא כל החוקים יעברו, כי אם כל החוקים ביחד יעברו, זה יעשה. אז...
כן.
שוויון מגדרי.
כן, שוויון מגדרי, כן.
שוויון בכלל, כן.
נכון. אני לגמרי בגישה אישית שלא צריך שבחברה שלנו יהיה הבדל איפה ואיפה בין אנשים שונים, לא בגלל איפה שהם נולדו, לא בגלל הגיל שלהם, לא בגלל איך שהם נראים, לא בגלל המוצא שלהם, לא בגלל השפה שלהם, לא בגלל המבטא שלהם, לא בגלל הצבע שיער או הצבע העיניים שלהם, לא בגלל כמה כסף יש להורים שלהם, לא בגלל שום דבר. אנחנו צריכים לתת כבוד אחד לשני בתור בני אדם, אבל זה ממש רחוק מלהיות קיים, זה לא מה שקיים בעולם שלנו. ויש מוקדי כוח לקבוצות בחברה, ואחד אחת הקבוצות האלה, החזקות יותר, זאת הקבוצה של הגבר הלבן. ואפילו שאני באיזושהי צורה שייכת לקבוצה הזאת, לא כגבר, חס וחלילה.
כן, יש פה היררכיה, זה מתחיל מגבר לבן.
נכון.
איפה נשים לבנות ביחס להיררכיה הזאת?
אני לא יודעת, אבל נשים כנשים הם בהרבה תחומים, כמו שאנחנו רואים במציאות שלנו. אם יש מקום, כמו שאני רואה, שאני לא רואה בו 50% נשים, זאת אומרת שיש בו בעיה. זה לא הגיוני וזה לא טבעי, בגלל שאנחנו 50 או אפילו 51% מאוכלוסייה.
נכון.
זאת אומרת שאין, ואין, אנחנו כמובן לא מאמינות שנשים נולדות באופן שונה או פחות, או פחות מוכשרות בדברים מסוימים. אם אנחנו, אפילו להפך אם כבר, אבל אם...
יש ויש. יש ויש.
יש ויש בכל, גם בגברים וגם בנשים, זה בדיוק.
כן.
נכון. אנחנו זאת אומרת, ההבדל לפי המחקרים שאני שמעתי של פרופסור דפנה יואל הנהדרת, ההבדל ביני לבינך או ביני לבין שוקי שיושב כאן, במוח הם שונים באותה צורה. זאת אומרת, זה לא בגלל המין שלנו שאנחנו שונים, אלא בגלל שהמוח שונה. וזה פסיפס. ולכן אי אפשר להוכיח שנשים הן פחות טובות במתמטיקה, או במוזיקה, או בשום דבר. אין הוכחות ביולוגיות לדבר הזה. וזה מאוד עצוב שאני צריכה להגיד את הדבר הזה, בגלל שבכל מקרה אנחנו צריכים לתת את ההזדמנות לכל אחד בצורה שווה, וכל אחד יכול להגיע באופן טבעי למשהו הכי טוב שהוא יכול.
להוכיח את עצמו.
נכון, אז כמובן שמה שקורה בחברה, זה שיש מחסומים שהאנשים בעצמם עושים לאנשים אחרים, כשהם יכולים לעשות את זה. כמו שגברים עושים לנשים. כלומר, אם בהייטק יש פחות נשים, זה בגלל שגברים מקדמים גברים אחרים, לא לפי כישרון, לפי המגדר, כלומר, הם עוזרים לגברים אחרים לעלות. אבל אז מה שאנחנו מפסידים זה את כל הפוטנציאל של הנשים המצוינות, שבמקום שנשים מצוינות יהיו במקום שהן ראויות לו, אז גברים בינוניים מקבלים את המקומות האלה, כי את הנשים חסמו. ואז יבואו ויגידו, אבל איפה ההוכחה לזה? איפה? זה בדיוק העניין, הם עושים את זה בצורה כזאת שקשה מאוד להוכיח. אבל אני בתור מי שניהלה תזמורות במשך שני עשורים, אני ראיתי את הדברים האלה, את מאחורי הקלעים, ואיך דברים מתנהלים, ואת השיחות של האנשים. וגם, לא רק באופן ישיר, כמובן גם דברים שקשורים אליי או אל קולגות שלי, איך מתייחסים אל המקצועיות שלנו, רק בגלל שאנחנו נשים. כלומר, לא מתייחסים אלינו קודם כל כמנצחות, אלא כנשים שמנסות להיכנס לזה תחום. מי אתן חושבות שאתם שתיכנסו לתחום הזה שהוא שלנו בשליטה גברית? וזה קורה בהרבה תחומים. בכל תחום, שוב, שאת רואה שאין בו 50% נשים, אז זאת הסיבה.
אז אני רוצה שאנחנו נשמע, ניכנס למוזיקה.
זה תמיד טוב, מוזיקה.
עם פאני מנדלסון, בקטע שאת מנצחת עליה, אני לא יודעת, אולי שוקי יוכל להראות את זה ביוטיוב, את הקטע הזה, כשתליה מנצחת, ואם לא, אז פשוט נשמע את הקטע, פתיחה תזמורתית בדו מז'ור, בביצוע תזמורת הסימפונית חיפה, בניצוחך, תליה אילן.
Thank you. עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו, טליה אילן, מנצחת. אז ספרי לאנשים, אני לא חושבת שיש שכל האנשים יודעים מה המשמעות של מנצחת. מה עושה מנצחת?
האמת, שאלה טובה, לצערי גם הרבה מנצחים לא יודעים מה המשמעות של ניצוח. אני לא אומרת את זה בצחוק בכלל, אני אומרת את זה בכאב עצום, כי המקצוע שלנו הוא די פרוץ ל... אפשר להגיד, אולי זה קצת מוגזם להגיד שרלטנות, אבל הוא די פרוץ לכל מיני מקומות שנכנסים למקצוע הזה, אנשים שאולי הם קצת גם בתחום של המוזיקה, אבל לא תמיד בתחום של המקצוע עצמו של הניצוח. היום...
שלא למדו ניצוח, את למדת ניצוח.
נכון, לא, וזה לא, גם אפשר ללמוד ניצוח, ועדיין לא להיות מנצחים מספיק טובים, כן?
זה נכון.
אבל יש גם כאלה שלא למדו, אבל כן, אני... כנר מפורסם, אני פסנתרן מפורסם, אז אוקיי, עכשיו אני רוצה להיות מנצח, אז אוקיי, תיתנו לי את השרביט ותסדרו לי קונצרטים, ואז...
ומקבלים את השרביט ומסדרים להם קונצרטים.
כן, כן, כן. אז דברים כאלה קורים, ודבר מוביל לדבר, ואז אחרים רואים, אז הם אומרים, אוקיי, לא צריך טכניקה, לא צריך כלום, רק צריך להגיד, כן, אני מפורסם, אז הולכים בדרך הזאת ולא כל כך מתאמצים. אבל בעצם ניצוח, והרבה אנשים, קודם כל בקהל, בטח, ובטח לא מבינים את הדברים האלה, מה, למה הקהל מצפה? לראות הצגה. לראות הצגה של שואו כזה, של התפרעות עם המוזיקה והליכה למחשבה של איך המנצח נראה, הוא כל כך מרגיש את המוזיקה. אבל להרגיש את המוזיקה, כל אחד בקהל יכול גם לעמוד על הפודיום ולראות מה הוא מרגיש כלפי המוזיקה. זה לא המקצוע שלנו. המקצוע שלנו הוא לתת את הוראות ההפעלה לנגנים, כדי שהמוזיקה תצא, תיווצר, ובאמת תיתן את כל הודעה ואת המשמעות האמיתית של מה שהיא צריכה לתת. וגם שוב, המשמעות האמיתית זה עניין סובייקטיבי, כמובן. למרות שאני די הולכת בגישה שלי לעניין כמה שיותר אובייקטיבי. כלומר, אני, כשאני מקבלת פרטיטורה, אני מנסה כמה שיותר להבין, וזה עבורי התפקיד שלי, להבין כמה שיותר את מה שהמלחינה או המלחין רצו להגיד ביצירה. ואז אני חוקרת ובודקת את היצירה, אני מכירה את התקופה שהיא נכתבה בה, את הסגנון, וכל הדברים, שזה הדברים שלמדתי ואני ממשיכה ללמוד, כי זה אף פעם לא מפסיקים ללמוד, כל הזמן נכתבות עוד ועוד יצירות. אז כמו שאני רואה, התפקיד של המנצח או המנצחת, זה באמת להביא לקהל את התוצר הסופי, שזה האידיאל של מה שאנחנו רוצים להוציא מאותה יצירה ספציפית.
וזה סובייקטיבי.
כן, למנצח. זה ברור, ברור.
כל מנצח יוציא בעצם יצירה אחרת לפי הפרשנות שלו, את
הפרטיטורה. נכון.
דרך אגב, פרטיטורה זה נשמע להרבה אנשים כמו מערכון מהגשש החיוור. אז תגידי מה זה פרטיטורה.
פרטיטורה זה הספר תווים, ששם זה, בעברית קוראים לזה תכליל, שזה בעצם מהמילה לכלול את הכל. אם לכנרים יש את התפקיד שלהם, ולחצוצרנית יש את התפקיד שלה, ולטימפני יש את התפקיד שלו, לי יש את כל התפקידים אחד מעל השני, כדי שנראה מה כולם מנגנים באותו זמן. וזאת פרטיטורה.
אז כל שורה זה בעצם
תפקיד של...
תפקיד אחר.
נכון. נכון.
יפה.
אז שוב, אז מה שאני רוצה לחזור על הנקודה של התפקיד שלנו כמנצחים, זה בעצם להעביר את המסר של איך אנחנו רוצים שהם ייצרו את הצליל הבא. זאת אומרת, באיזו צורה, באיזו רגישות, באיזו עוצמה, באיזו ארטיקולציה, ואיך לחבר את הצליל הבא לצליל שיבוא אחריו, ולתת להרגיש את המשפט המוזיקלי הבא, ולתת להרגיש את המכלול, את המבנה, אבל לא, מה שאנחנו לא צריכים לעשות כדבר ראשון, זה רק להראות מה אנחנו מרגישים כלפי המוזיקה, כי זה לא נותן שום דבר לנגנים. אם אנחנו רק ניתן את מה שאנחנו מרגישים כלפי המוזיקה, אז הם יצטרכו לנחש איך לעשות את זה. וברגע שהנגנים מנחשים איך לעשות את זה, ולא מקבלים את המידע המדויק, הסופר מדויק, דרך הטכניקה המאוד מדויקת שאנחנו צריכים שתהיה לנו, אז בעצם כל אחד מהנגנים מנחש משהו אחר. זאת אומרת שלא תהיה אחידות של אינטרפרטציה. ברגע שאין אחידות ואני עומדת על הפודיום, אז אני לא עשיתי את התפקיד שלי. כלומר, יהיה תוצר כלשהו, אבל הוא לא התוצר הישיר שבא ממני בתוקף סמכותי כמנצחת, כמי שאחראית על מה שקורה. ומה שבפועל אני רואה הרבה פעמים שזה בעצם כן מה שקורה.
לא אצלך, חס וחלילה.
לא בבית ספרי, כן.
לא בבית ספרך. אז מה ההבדלים בין ניצוח גברי וניצוח? איך את רואה את ההבדלים בין מנצחת למנצח?
שוב, אין הבדלים בין אם השיער שלי סגול או ירוק, או אם מישהו גבר או אישה. ההבדלים היחידים, האם יש למישהו את היכולת להעביר את המסר שלו דרך הטכניקה שלו? או שאין. ואז, שוב, גם הבדלים באסכולות. האם האסכולה של המנצחת שלפניי היא לקחת את הפרשנות האישית שלה כמה שיותר באופן אישי כמו שהיא רוצה, או לקחת כמו שהיא מאמינה שהמלחין או המלחינה רצו. ואלה ההבדלים בעצם, לא בין גבר לאישה.
אוקיי, אז תספרי לנו, בכל זאת, זה חריג, אישה מנצחת בעולם של גברים מנצחים. כמה נשים מנצחות יש בעולם היום?
ממש במקרה את שואלת את הבן אדם שעשה את הרשימה של הכי ארוכה שיש של מנצחות מהתקופה שהתחילו בעצם להיות מנצחים בכלל, שזו תקופה בערך של פליקס מנדלסון. אז הראשונה שאני מאמינה שהייתה המנצחת הראשונה זאת פאני מנדלסון, אחותו.
ששמענו אותה עכשיו.
נכון. שנולדה 4 שנים לפניו. והייתה לה תזמורת שלה, בגלל שמה פתאום שלפני 200 ומשהו שנה, אישה תנצח בכלל, חס וחלילה, אפילו להלחין לא נתנו להם, אז אם הלחינו, אז שהלחינו למגירה, ואם הם רוצות שיופיעים, זה אז שיכתבו את היצירות בשביל עצמן, שהם ינגנו את זה, ושימצאו איזה זמרת אחת שתשיר בשבילם.
או שהבעל יכתוב את השם על הלחן שלה.
זה גם אפשרי, כן. אבל רצוי שאישה לא תלחין, ואם היא כבר רוצה, אז זה בעיה שלה. אבל אף אחד לא ינגן את זה, ומה פתאום, כן. אז לכן היא, הזכות שלה, הפריבילגיה שלה הייתה שהיא הייתה ממשפחה עשירה, והיה להם סלון גדול בברלין, ושם בימי א' היא הקימה את התזמורת שלה וגם המקהלה, ושם היא ביצעה גם יצירות שלה, אבל גם יצירות של אחיה. ובעצם אני רואה בה כמנצחת הראשונה, יכול להיות שהייתה אחת קודם, אבל לא הגעתי עדיין במחקר שלי למי הייתה לפניה. וממנה והלאה, תמיד היו מנצחות. כמובן פחות בגלל שמי תרצה לפנות למקצוע שמראש אין לה סיכוי לעסוק בו. אבל אנחנו יודעות למשל על מרי וורם, שהייתה תלמידה של קלרה שומן, שהיא הראשונה כנראה שניצחה לפילרמונית של ברלין, שזה היה לפני 130 שנה בערך, או אולי קצת פחות. ואז אנחנו אומרים, רגע, כבר אז נתנו לאישה לנצח לתזמורת? כן, אבל מה התקדם מאז? לא הרבה. דווקא ההתקדמות הכי גדולה בעולם הניצוח של אנשים, חלה לא מזמן, לפני 10 שנים, קצת פחות, 9.5 שנים. ב-2013 חלה נקודת מפנה. אז כמו שאני אומרת, תמיד היו מנצחות, ובאמת גם במאה ה-20 היו הרבה מנצחות. אז ברשימה שלי אני עכשיו חוזרת לכמה. ברשימה שלי עברתי כבר את ה-2100 מנצחות, אבל מתוכן לא כולן חיות איתנו. משהו כמו אולי 150 עד 200 מנצחות היסטוריות שכבר לא איתנו. שעדיין, שוב, אני בטוחה שאני יכולה למצוא עוד כשאני אמשיך לחקור, אני עדיין ממשיכה לגלות עוד ועוד. אבל יש קרוב ל-2000 מנצחות שחיות בינינו ופועלות. חלקן פועלות יותר, חלקן פועלות פחות, רובן פועלות פחות. לא משנה מה היכולת שלהן.
כמה מנצחים יש?
אני לא ספרתי, אבל זה גם לא רלוונטי. בגלל שזה שוב מאוד קל להגיד, אוקיי, אז יש 10,000 מנצחים גברים, אז 2,000 זה מעט, אז בגלל זה אתם לא רואות מספיק. אבל אני יכולה להגיד שקודם כל, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה היום באקדמיות, שהיום אחוז הנשים שניגשות ללימודי ניצוח הולך ועולה, ומתקרב ל-50%, יש כיתות שהן הרבה יותר מ-50%, למשל, בכיתה שלי, אמנם לא באקדמיה, אבל בקונסרבטוריון של מעלה אדומים, אז בכיתה שלי יש 70% בנות בכיתת הניצוח. בכל מקרה, אני לא מקבלת שום כיתות ניצוח, אם אין לי 50% בנות.
ומבחינת שכר? יש הבדל בין שכר של מנצחת לשכר של מנצח?
זה דבר שקשה לבדוק, בגלל שניצוח זה בעולם העצמאי, ואז יש חוזים אישיים, אבל כן אפשר לבדוק אם בתזמורת מסוימת, בתפקיד מסוים.
מעניין, זה יכול להיות חלק מהמחקר שלו.
זה יכול להיות, אבל זה עכשיו פחות מעניין אותי. קודם כל תיתנו לנו מקום, קודם כל תיתנו לנו את האפשרות לעשות את הקונצרטים.
אחר כך נדבר על שכר.
אתם תראו שאנחנו עושות קונצרטים מעולים, מעניינים, מקצועיים, שובי לב ומביאי קהל. אני יכולה לתת את הדוגמה שאני מאוד אוהבת לתת, של התזמורת הקטנה, השולית הזאת, שאף אחד לא שמע עליה, הפילרמונית של לוס אנג'לס, למשל, ושגוסטבו דודומל, תחת ניהולו, שאנחנו יודעים שעכשיו הוא הולך לעבור בקרוב לפילרמונית של ניו יורק, ואולי זה דווקא דבר טוב לנשים. אז בארבע שנים האחרונות, כל קונצרטי המינויים, 50% מנצחות אורחות. שבשום תזמורת בסדר גודל הזה, זה לא קיים. פילרמונית של ניו יורק גם לא רוצה להיות כל כך מאחור, אז משהו מתקרב ל-35% של מנצחות אורחות בקונצרטים החשובים, לא הקונצרטים למשפחה.
איך זה קורה שבארץ אין מנצחות? כאילו, לא רואים, אני לא ראיתי. אני דירקטורית בתזמורת הסימפונית של ראשון.
נורית, זאת לא שאלה שצריכה להפנות אליי. את צריכה להפנות את השאלה הזאת למנכ"לים של התזמורות, לא אליי. התשובה היא, זה לא בגללנו אנשים.
לא, אני רוצה לדעת את התשובה, כי את יודעת מה התשובה.
לא, אני לא רוצה לדבר בשם אנשים אחרים. אני לא יודעת את התשובה.
את אומרת שתזמורות בישראל מקבלות תמיכה מהמדינה, ותזמורות בחול לא מקבלות תמיכה, והקהל הוא זה שקובע. ולחץ הקהל לשוויון גם במנצחים משפיע על התזמורות.
מאוד.
שזה אחד הדברים שגורמים לזה שיותר רואים יותר מנצחות בחול מאשר בארץ.
זה אני חושבת שיש בזה הרבה מן האמת, נכון? אבל לחץ הקהל גם כן קובע לתזמורות בארץ, כי התמיכה הציבורית הממשלתית בתזמורות היא לא מספקת, ולכן התזמורות כן צריכות עדיין את רוכשי הכרטיסים. אני יודעת את זה בתור מי שניהלה תזמורת שנתמכה על ידי המדינה במשך 13 שנה. וכמובן שהייתי בישיבות של התזמורות של כל המנכ״לים, ואני מכירה את העניינים ממש מבפנים. אמנם אני כבר 3.5 שנים לא בתוך זה, פרשתי מהתחום הזה, אבל הדברים לא ממש השתנו. אז אני כן יודעת שהתזמורות בארץ צריכות את זה. אז הלחץ הציבורי שאני מנסה, הלחץ לקהל שאני מנסה ליצור, בארץ פועל קצת פחות מאשר הוא פועל בעולם, כי אני עושה את זה בצורה בינלאומית, בעיקר דרך ההשטג שלי, One Conductor a Day, ובאמת אנשים פונים אליי בכל העולם, והם כותבים לי שהם שולחים מכתבים לתזמורות המקומית שלהם, שאליה הם מנויים, וכשהם רואים שבעצם זה לא סתם סיסמה שאני אומרת שיש הרבה מנצחות, אלא אני מראה כל יום מנצחת אחרת, ובינתיים עשיתי את זה 2+. לפני כמה ימים ראיתי שפרסמתי כבר את המנצחת 800. כמובן שיש לי עדיין עוד 1,000...
בסטוק.
כן, 300.
דיברת על 2,000.
נכון, אז יש לי עדיין 1,300 שעוד לא פרסמתי, ואני עדיין ממשיכה לגלות, הנה, השבוע גיליתי עוד 3 מנצחות שלא ידעתי עליהן, אז הוספתי אותן.
והן מצטברות
כל הזמן.
רק את מייצרת עוד ועוד ועוד.
כן, בתקווה שמהכיתה שלי גם ייווצרו עוד מנצחות עתידיות בארץ, ובחול כל הזמן לומדות ומסיימות את הלימודים, וכמובן, זה לא ייגמר אף פעם, כמובן.
רצוי מאוד שזה לא ייגמר אף פעם.
כן.
אז ספרי על הדרך שלך, כאילו, איך את התחלת? כאילו, למה להיות מנצחת? בכל זאת, לא מסלול סטנדרטי ל...
כן, אני חושבת שהשאלה הזאת היא יכולה להיות רלוונטית לכולם, לכל מי שבחר במקצוע הזה. אז פשוט מה שהמוזיקה שאני הכי אהבתי ונמשכתי אליה, בדיעבד הבנתי שזה מה שאני שמעתי מינקות, את המוזיקה התזמורתית, מהתקליטים שאימא שלי זכרונה לברכה הביאה מבואנוס איירס, משם היא עלתה לארץ. אז כנראה שזה נכנס עמוק עמוק לתוך הורידים, ולא יכולתי שזה יצא ממני, והדרך היחידה לבטא את זה, כשאני הבנתי בגיל 14, כשנכנסתי לתלמיילין, בתור מי שנגנה פסנתר, אבל הבנתי אז, בשיעורי ספרות המוזיקה, שבעצם המוזיקה שאני הכי מתחברת אליה והכי אוהבת, זאת המוזיקה התזמורתית, הסימפונית. תזמורת כמה שיותר גדולה, עם כל הטרומבונים והטובה והכלי הקשה וכל זה. זאת המוזיקה שאני הכי אוהבת. ומי שאחראי על הביצוע של זה, בסופו של דבר, זה מי שעומד על הפודיום. אז בגיל 14 החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. שכחתי, לא שמתי לב שאני גם בת. אבל אחר כך נתנו לי לשים לב לזה.
זהו, אז איך באמת, איך זה עלה על דעתך בכלל? איך גילית שאת בת?
זהו, אני לא יודעת. פשוט אמרו לי. כן.
למה? אז כאילו, מה היה המכשול?
קודם כל, לפני שנדבר על מכשול, נדבר על זה שאף אחד לא עודד אותי. ואף אחד לא רצה לעודד אותי, אם כבר ההפך.
גם בבית.
לא, בבית דווקא ההורים שלי, לא הייתה להם שום התנגדות לדבר הזה. אמנם אבא שלי תמיד חשב שיתאים לי להיות אולי בכנסת, להיות דיפלומטית, כאילו להיות שגרירה או כל מיני דברים כאלה, זה מה שהוא חשב שהיה מתאים לי. יכול להיות שהוא צדק, אם לא הייתי באמת במוזיקה.
אז גם עושה את זה בדרכך.
נכון, באמת, אבל זה יותר בשנים האחרונות אחרי שהוא כבר לא איתנו. אבל אמא שלי דווקא הייתה מאוד גאה בי כשהיא הגיעה לקונצרטים שלי. ודווקא מהבית, אולי הם לא דחפו אותי יותר מדי לזה, הם גם לא דחפו אותי לנגן בכלל. לא, הם נתנו לי יד חופשית. אז זה בא ממני.
כן, זה ילדים
לגמרי יגידו, בא ממני.
ההורים שלי לא דחפו אותי, בגלל זה אני ככה. ויש כאלה שיגידו, דווקא בזכות שהם לא דחפו אותי, יכולתי לעשות בדיוק את מה שאני רוצה לעשות ומתאים לי. אז זה מה שהיה איתך.
כן, אז נכון, אני לא חושבת שיש תשובה, אז הכל תלוי אישיות, אני חושבת.
נכון.
אז אמנם הם לא דחפו אותי, ובאמת לא התאמנתי מספיק על הפסנתר. תלמידי הפסנתר שלי, אל תקשיבו. אבל...
מלמדת גם פסנתר?
מעט, כן.
תשאירי למיכל ללמד פסנתר.
אני משאירה לה הכל, יש לה את התלמידים הכי טובים. כן. אני בעיקר אוהבת ללמד ניצוח, ובאמת יש לי הרבה תלמידים. לניצוח, ואני מאוד גאה בהם, והם עושים עבודה מצוינת ומתקדמים, מתקדמות. ואין בי גאווה יותר גדולה מאשר התלמידים שלי לניצוח. שלב אחד אחרי הבנות שלי שהן עושות קונצרטים גם.
גם מנגנות?
כן.
במה?
הגדולה, שהיא בת 12, אז היא כנרת צעירה, והיא משתתפת במשכנות שננים. ביוזמה הזאת שהיא בקשת צעירה בתזמורת, קשת צעירה וכיתות אומן וכל הדברים האלה. היא תלמידה של שלמה טינפולבר בשטריקר, והיא גם נגנית חליליות אצל דרורה ברוק. היא מכוננת בשני התחומים האלה, והקטנה שהיא בת 8, היא צ'לנית קטנה וצעירה שלומדת אצל חגית גלאזר.
יש צ'לו קטן?
כן, יש לו, הצ'לו שלה כבר לא כזה קטן, הכלים גדלים יחד איתם, כן, עד שזה הופך להיות שלם, אבל היא עדיין ברבע, בגודל רבע זה תלוי בגובה ובאורך של היד וכל זה. אז כן, היא גם הופיעה בקונצרטים, והיא מאוד אוהבת להתאמן, שאני לא מבינה איך זה יכול להיות, אבל כן, כן, היא אוהבת להתאמן.
כמו שאת אוהבת לנצח.
בדיוק, אבל היא אוהבת להתאמן על אתיודים. את מאמינה? את יודעים, זה הדבר הכי משעמם בעולם.
אני אוהבת לעשות את זה. את יודעים.
זה תרגילים. תרגילים, זה פשוט...
דדדדדדדדד, כזה?
בערך, כן.
בסדר, מה, אני זוכרת. פעם למדתי מוזיקה, וזה, את קרמינה בורנה למדנו בתיכון. לא, אני לא מוזיקה גדולה. קצת ניגנתי בפסנתר. לא זוכרת הרבה. אז בסדר. אז התחלת את הקריירה שלך. כמנצחת. איך זה הרגיש לך? איך היה הדרך? היא נפתחה לך? היא נסללה לך?
אני לא יכולה להגיד, אני לא יכולה להגיד שנחסמתי בכל מקום, כי בכל זאת ניהלתי תזמורות, בכל זאת ניצחתי על מאות קונצרטים במהלך מאז שאני, הקונצרט הראשון שניצחת עליו בעוד בתקופה שהייתי תלמידה, אולי זה היה בתואר שני, אני לא יודעת, ב-97, אם אני לא טועה, אז במשכנות שננים היה הקונצרט הפומבי הראשון שלי, הרשמי שלי. ואחריו, כל שנה, עשרות, או אפילו יותר, קונצרטים עם תזמורת הבמה הישראלית, זה פשוט היה טירוף של כל שבוע, קונצרט או שניים, טק טק טק, אחד אחרי השני. אבל היום אני יודעת שלי יותר חשוב איכות ולא כמות. אני היום מסננת בקפידה את מה שאני רוצה לעשות, מה שאני אוהבת לעשות, עם האנשים שאני אוהבת, ורק במקומות שאני מרגישה שאני רצויה. וכן, אז רוב הקונצרטים שלי היו בארץ, אבל דווקא הקונצרטים שאני הכי מעריכה ושהרגשתי שמכבדים את העבודה שלי, זה לא היה בארץ. למשל, קונצרטים שהיו לי בסין עם תזמורות שונות, או בארצות הברית, או באירופה, שמה משום מה, זה עצוב לי להגיד, אבל הקונצרטים שאני מרגישה שהם מהיותר משמעותיים שלי היו שם.
למה את מרגישה לא מוערכת בארץ?
זה לא שאני, קודם כל יש את הדבר הזה שמישהו במקום שלו מראש מטילים ספק. מה, את מפה? אז איך את יכולה להיות טובה? זה ככה, זה לא רק בניצוח, זה בכל תחום. יש לי חברות שהן נגניות מקצועיות סופר הכי בינלאומיות, שמופיעות בכל העולם, אבל כשמגיעות לארץ, אז אומרים להם, לא, אנחנו מביאים רק אומנים מחול. אז בדיוק לפני יומיים דיברתי עם חברה שלי, בלי שמות כמובן, על הדבר הזה, שיש לה הקלטות נהדרות, שאנחנו משדרים כאן כל המוזיקה, ושהיא יופיעה בכל העולם, ועדיין מופיעה בעולם, אבל כשהיא פונה לסדרות קאמריות, אז אומרים, לא, אבל את גרה פה, את ישראלית, אז זה לא מתאים לנו, אנחנו צריכים מישהו שחי ופועל בחול.
אני חושבת שזה גם הקהל, כי כשאת באה לקהל ואת אומרת, הבאנו את אומן מחול, אז כאילו גם פה התפיסה של האנשים בארץ, זה שאנשים
תפיסה.
מחול, הם יותר טובים מאנשים מהארץ.
אז זאת אותה תפיסה, זאת אומרת שאין הבדל בין הקהל לבין מקבלי החלטות בעולם המוזיקה. אז בעצם מה אנחנו רואים? שזה לא בעצם קבלת החלטות מקצועית. אם קבלת ההחלטות הייתה מקצועית, ולא לפי סטיגמות, אז הדברים היו נראים אחרת. אז אני לא אומרת שכל מי שפה באמת... זה מספיק, אבל צריך לבדוק כל מקרה לגופו, לפי יכולת ולפי כישרון.
כשאת מגיעה לחול ומקבלים אותך, זה אולי כי את אומנית מחול.
זה גם יכול להיות, נכון? נכון.
שזה אותה סטיגמה שעובדת, אבל בכיוון ההפוך.
כן, זאת סטיגמה שפועלת בכל העולם. אני לגמרי מסכימה, נכון?
הזוי. איך אנחנו עובדים עם הסטיגמות האלה? איך אנחנו משנות את הסטיגמות האלה? כי זה סטיגמות שמוחדרות לנו בשנים הראשונות לקיום שלנו.
נכון, את צודקת. אז כמו שאת אמרת, אז את רמזת בשאלה שלך על התשובה, שבאמת צריך כמה שיותר לנטרל את זה במוקדם יותר, אבל זה קשה, כי מי יחנך את המחנכים?
יש מי שיחנך את המחנכים.
מי?
רק מי שיכול לחנך את המחנכים.
אנחנו לא מספיק בכמות כדי לעשות את זה, להצליח לעשות את זה.
זה מתחיל מקטן, אבל צריך תקציבים בשביל זה, כמו שאמרה לי מרב מיכאלי, וכמו שאת אמרת בתחילת הרעיון. מי שיושב בעמדות הכוח, זה אותם גברים שלא רוצים להשקיע תקציבים כדי לפתח מישהו שיחתור תחתם, זה בעל המאה או בעל הדעה, והוא רוצה להישאר כזה.
נכון. נכון, אז בגלל זה אנחנו בבעיה, במלכוד.
נכון, מלכוד 29. אבל אני חושבת שיום אחד
יום אחד זה ישתנה.
כי אנשים, הכל משתנה פה.
אוקיי, אז מה, אחד מהדברים שאני גיליתי שיכול לפרק סטיגמות, זה השימוש בסושיאל מדיה והנכחה. כלומר, כשאנשים, אני שמתי לב למכנה המשותף האנושי, אנשים כשהם רואים דברים, כשהם רואים תמונות, אז זה עובד עליהם הרבה יותר מאשר נתונים במאמרים. מי יקרא מאמרים? לא כולם כמוני שבודקים מספרים ורואים נתונים
חוקרים.
וחוקרים. כן. אבל אני כן רואה שאפילו האנשים הכי חכמים בעולם, הדבר הראשון שתופס אותם זה לראות תמונה. ולכן כשאני חשבתי על One Conductor a Day, האמת היא שזה היה די ספונטני ובכלל לא מחושב, וזה הגיע בעקבות פורום בינלאומי של מנצחות, שמנוהל על ידי ליג'י אמדיו, מדרום אמריקה בכלל, היא ברזילאית, מנצחת נהדרת, שדווקא מגיעה גם לנצח בארץ על הסימפונית ירושלים, היא מנצחת נפלאה. והיא עשתה, והיא עושה כמה, כל שנתיים פורום של מנצחות, ובגלל הקורונה הפעם זה היה אונליין, והזמינו אותי לתת הרצאה אונליין, אחרת אני לא חושבת שהייתי נוסעת עד לדרום אמריקה, כמו הפעמים הקודמות שזה היה, ואז גיליתי שיש 1,000 מנצחות שרשומות לפורום הזה, ואז אמרתי, מה? 1,000? לא ידעתי, ואז הבנתי, אוקיי, אני אוספת את כל 1,000 האלה, ויהיה לי עוד 1,000, ואז כתבתי כמה ימים אחרי זה, יש לי רשימה של 2,000 מנצחות, אפילו לא היה לי 100, אבל ידעתי שיהיה לי. אמרתי, יש לי מנצחות 5 שנים, ואז אמרתי, אוי, מה עשיתי לעצמי? והתחלתי כבר...
עשית מה שהיית צריכה לעשות.
ואז התחלתי לעלות תמונה אחת. מה שאני עושה, כותבת את ההשטג, One Conductor a Day, כי כשזה השטג, אז אפשר תמיד לראות את כל הרשימה בדיעבד. ואז את השם של המנצחת, בלי לכתוב לאום, שום דבר שלא קשור לעניין, שום ביוגרפיה, כי יש מנצחות יותר מפורסמות ופחות מפורסמות. כולם אצלי שוות. יש רק את ההשטג, את השם של המנצחת ואת התמונה שלה בפעולה. כלומר, לא כל אחת שמחזיקה מקל, ממש לא, רק מי שבאמת רואים שהיא עושה קונצרט או חזרה, לא משנה לי, רואים מנצחת.
תמונה או קישור
בפעולה.
לסרטון.
לא, הקישור לסרטון זה בתגובות, זה אקסטרה, לא לכולם יש, כי למשל מנצחות היסטוריות, שלא היה, כן. לא היו להם קטעי וידאו, וגם יש מנצחות היסטוריות ש... אני יודעת על קיומן, אין אפילו שום תמונה שלהן, שזה היום ונורא. או כאלה שרק יש את הפורטרט שלהם, לא כשהן מנצחות, אז להן אני מאפשרת, אני כן מעלה אותן בכל זאת, כי זה מה שיש. נכון, אז בעצם בזכות זה, ואני רואה שההנחה של אנשים שרואים את התמונה של אישה שמנצחת בפועל, זה... נותן לאנשים את התודעה שבאמת זה קיים, ויש את זה, וכל יום וכל יום. ואת יודעת שבמנצחת ה-25, רק ה-25, אישה אחת כתבה לי, דרך אגב, סליחה, לא ציינתי שאני עושה את זה בפייסבוק ובטוויטר, אז אישה אחת כתבה לי, מה, יש עוד? ב-25. כשאני כבר כתבתי שיש לי 2,000, אבל...
היא לא קראת מה שכתב.
כן, אבל מה, יש עוד? אז כן, יש.
כן, זה כמו שמיכל אמרה לי בתוכנית, שאנשים לא שמעו על מלחינות, ומבחינתם המחשבה היא, אנחנו לא שמענו על מלחינות, זה אומר שאין מלחינות טובות.
ואם יש, אז הן לא טובות, אז בגלל זה אנחנו לא שומעים אותן.
בדיוק.
נכון.
וברגע שאנחנו שומעים את פאני מנדלסון, אז אנחנו כאילו מבינות שפולה הן היו תותחיות.
לגמרי.
תגידי, בוא נדבר רגע על נושא, בשתי מילים, סטיגמטי. מה לובשת מנצחת?
טוב, אז כאן יש לנו דווקא...
טוקסידו?
אז זהו, כאן יש לנו את הפריבילגיה לבחור מה שאנחנו רוצות. בגלל שמנצחות זה לא דבר מקובל, אז אף אחד לא קבע לנו קוד לבוש.
אין קוד לבוש.
לא קבע. אז אנחנו עושות, לובשות מה שאנחנו רוצות בעצם.
נהדר.
כן.
ואין תלונות.
על זה אני לא מתלוננת. הייתי מעדיפה שזו...
אחרים מתלוננים. יש תלונות מאחרים? על הלבוש של המנצחת?
לא. התלונות שכן קיבלתי מנגניות שלי הרבה פעמים זה, טליה, למה את לא מתאפרת? אז אמרתי, בשביל מה? הרי אני מסתכלת עליכם. נו, בשבילנו. אבל אני לא מאלה שאוהבות להתאפר. אני בכלל לא מאלה שאוהבות להתייפייף, או איך הן נראות וכאלה דברים. זה לא הקטע שלי, אבל לפעמים אני עושה את זה כי באמת אין ברירה. אבל אחרת... זה לא הקטע שלי.
זה לא מה שצריכה להביא.
לא, בלי קשר לניצוח בכלל.
לא, זה לא מה, זה לא. את מביאה את הבפנים, את לא מביאה את הבחוץ.
אוקיי.
Okay. עכשיו תגידי לי משהו. את עכשיו וכאן, כל המוזיקה. למה את שם?
טוב, זה אמור להיות סוד למה אני שם. אני לא יודעת אם אני יכולה לגלות את זה. אני קצת אגלה את מה שאני יכולה. מאז שאני ילדה, מאז שהקימו את כל המוזיקה, פעם זה היה כל המוזיקה של רשות השידור, אני פשוט מחורה בוורידים לתחנה הזאת, ואפילו בספר המחזור של תלמה ילין, אז בספר ציירו אותי מחוברת עם אינפוזיה, כן. נכון, ששמעתי לא רק את הרדיו, שמעתי קלטות וזה, אבל אני מחורה, הייתי מחורה לשמוע מוזיקה, ובשבילי כל המוזיקה היסטורית, וזאת של היום, זה היה בית ספר שלי למוזיקה, זאת אומרת, אני גדלתי בתקופה שלא היה אינטרנט, והיה רק ערוץ אחד, ולא הייתה, וישראל, אז באמת הייתי מנועה
כולנו גדלנו בתקופה הזאת.
כן, אז אמנם, נכון, אמא שלי מגיל צעיר, עשתה לי מנוי גם לפילרמונית, וגם לקאמרית הישראלית, ושמעתי ככה מוזיקה, וזה לא מספיק. אז פשוט שמעתי באוזניות כל הזמן, כמה שיותר, כדי להכיר יותר יצירות, ובמיוחד כשהחלטתי שאני מנצחת, אז עוד יותר להכיר, כמה שיותר יצירות, והיצירה שבעצם הכי הביאה אותי לזה, זה הקונצ'רטו לתזמורת של בלה בארטוק, וכל פעם שזה הופיע בפילרמונית, אז אני באתי לכל הקונצרטים, גם אם עשו את זה 6 פעמים, כל יום, יום אחרי יום, הייתי באה לשמוע, והייתי נוכחת גם בחזרות, ובשבילי, התחנה הזאת, אחד החלומות, כשגדלתי, זה מתישהו גם ליצור תוכניות, כדי לתת למאזינים את הדברים שאני מאמינה, והייתי רוצה שהם גם, כמו שאני למדתי מהתחנה, שהם גם יכירו דרכי. וליצור תוכניות לרדיו, זה אחד הדברים שאני הכי נהנית לעשות. אני כל כך אוהבת את זה. זה כמו להיות עוצרת בתערוכה. איזה יצירה תבוא לפני איזו, ומה ההקשרים, ולספר על הנקודות החשובות באותה יצירה, על הרקע שלה.
כמו לנצח.
זה כמו לנצח, זה משהו אחר. זה יותר מאחורי הקלעים, אבל אני מאוד אוהבת לעשות את זה, והכי כיף לי זה שאני מקבלת תגובות מאנשים שכותבים, תודה טליה שבזכות איך אני מכיר או מכירה את היצירה הזאת או הזאת, אין משהו יותר מרגש בשבילי מזה.
מהמם. אז אנחנו עוד מצריכות לסיים.
כבר?
כן, עוד מעט אנחנו צריכות לסיים, ואני כן רוצה לשאול אותך, לפני שאנחנו, דווקא נשמע את, לסיום את דורה פייצ'ביץ'?
פייצ'ביץ'.
כן. פייצ'ביץ'. סימפוניה בפאדי יזמינור. קצת מה את אומרת על דורה? מי זו דורה? שתי מילים עליה?
כן, היא מלחינה קרואטית לאומית, שהיום בשנים האחרונות מגלים את הגאוניות שלה, ואת המוזיקה הנהדרת שהיא כתבה, שבמשך עשרות שנים מאז מותה זה הוסתר, ועכשיו שוב חוזרים, היא המלחינה הקרואטית הראשונה שחיברה סימפוניה, לא כאישה מלחינה, אלא בכלל מהמלחינים שלהם, סימפוניה וקונצ'רטו לפסנתר, ואחד המנצחים הגדולים מהעבר, עכשיו ברח לי השם שלו, כן, ניקיש, העריץ אותה, והוא ביצע את הקונצ'רטו שלה לפסנתר בהרבה קונצרטים שלו, הוא כל כך אהב את זה, וכשהיא כתבה את הסימפוניה, היא ראתה לו את הטיוטה, והוא אמר, אני הולך לנצח על הסימפוניה שלך, אבל לצערנו הוא הלך לעולמו לפני שהוא הספיק לעשות את זה, והיום שוב חוזרים ליצירות שלה ומגלים אותה ואת היצירות שלה, ומתחילים להקליט ולהופיע, ונוצר אפילו סרט תיעודי, סרט קולנוע תיעודי, שאני מאוד מקווה שאני אצליח להביא לארץ, אני בקשר עם המפיק של הסרט הזה, קוראים לסרט הזה דורה, ואני אמנם לא צפיתי עדיין בסרט, כי הוא עוד לא הגיע לארץ, אבל כבר התחילו להראות אותו באירופה, והוא מתחיל לקבל פרסים, ואני מאוד מקווה ש... בקרוב מאוד, כל אחד, כמו שמכיר את השם שוסטקוביץ', או מלר, או אז יכיר גם את פייצ'ביץ'.
פייצ'ביץ'.
כן, דורה פייצ'ביץ', זכרו את השם.
עכשיו אפרופו סרט, כן? יוצא עכשיו להקרנים הסרט שנקרא תר, שזה סרט על מנצחת, סרט על מנצחת בעולם של גברים. ובאמת מראים שם כוח, שיגעון, גדלות. האם זה באמת משקף את עולם הניצוח?
לגמרי. זאת אומרת, אפילו הייתי אומרת, למרות שאנשים שצופים בסרט חושבים, וואו, איזה הוגזמה פראית. ממש לא. זאת אומרת, הדמות של טר, כמו שאני ראיתי ואני צפיתי בסרט היפה הזה, לפני מספר ימים.
האם יכול להיות שהדמות הזו מבוססת עלייך?
עליי לא, אבל יש שם כמה דברים מהביוגרפיה שלי, שבאופן פלאי, ומאוד מוזר ומעניין, כן נמצאים שם, יש כמה קשרים, אני לא יודעת כמה מנצחות יכולות להגיד גם, על כל כך הרבה רשימה של נקודות. שמי,
היו צריכים לאסוף דברים עם מנצחות קיימות, כדי לייצר מין משהו כזה.
כן, מה שכן מפתיע זה הדמות של, של איך שהיא נראית, והבגדים שהיא לובשת, כמו כמה מהתמונות שלי שראיתי דמיון מאוד מפתיע בינה לביני, וגם בסרט מוזכרים שניים מהמנטורים שלי, שזה דניאל ברונבום ובעיקר מייקל טילסון תומאס, והתייחסות אליהם, אבל בעיקר זה מבוסס על מרין אולסופ, עם כמה מאפיינים מובהקים שקשורים אליה, אבל כמובן שזה לא רק, זה אוסף של כל מיני תכונות ואירועים שקרו למנצחים שונים, וגם כמובן המצאה פראית. אז הדמות שלה היא מוצגת כסוג של מכשפה, אבל מהיכרות שלי עם מנצחים, במיוחד בסדר גודל של מי שמנצח על תזמורת גדולה, הם עושים דברים לא פחות זוועתי ממה שטרה עשתה בסרט הזה, והם גם לא מקבלים את העונש שלהם בסוף, כמו שהיא קיבלה סליחה.
כי זה לגיטימי כשזה גברים עושים את זה.
על הספוילר. כנראה שכשגברים עושים את זה, אז לגיטימי, אז אומרים, לא, ג'יימס לוין כן נענש, אבל בערך 30 שנה אחרי מה שהוא עשה, זאת אומרת, איך זה יכול להיות שאני כנערה ידעתי על הזוועות שהוא עשה, ורק בשנים האחרונות, אז חשפו את זה. כמובן, בזכות מיטו.
Yes. אז למי שרוצה קצת ללמוד, אם את אומרת שזה באמת דומה לעולם האמיתי.
כן, שרוצה... לעולם האמיתי, אבל בצורה של גבר, לא של אישה. כי כן. לשום אישה מנצחת לא הייתה הזדמנות גם לא לנהל תזמורת בסדר גודל של הפילרמונית של ברלין. ושום אישה מנצחת, גם כשהיא תהיה מנהלת של הפילרמונית של ברלין, כבר לא תהיה אפשרות להתנהג בצורה כזאת, כי זה הולך ונעלם. היום הכוח עובר לידיים של הנגנים של התזמורת, והנהלה של התזמורת מבוססת הרבה על הכוח הזה של הוועד של הנגנים, מה שלא היה קיים בעבר. לכן בעבר היו יכולים, המנצחים להיות דיקטטורים, כמו טוסקניני וכל המנצחים שאנחנו מכירים מדור הזהב. זה הלך וקצת נחלש בעשורים של אמצע המאה ה-20, ולקראת סוף המאה ה-20, זה כבר כמעט לגמרי נעלם. נשארים פה ושם כמה נקודות של מנצחים, אני לא בלי להגיד שמות, אבל שאלה בעיקר שקיבלו מינוי לכל החיים,
שעוד שם,
כן.
אז טליה, המון המון תודה שהיית איתנו, על ששיתפת אותנו בחיים המנצחים שלך.
תודה נורית על הזמן.
ובהצלחה בהמשך, ושוקי. אתה מוזמן להשמיע לנו את דורה פייאצ'ביץ'.